היה איזשהו חייל שאני לא אשכח בחיים את המסדר הזה. עברתי אחד אחד לבדוק אם הם הורידו זקנים, וכשהגעתי אליו, היו לו זיפים. הוא אמר לי, המפקדת, אני לא יכול לגלח את זה. והוא חזר, והיה לו דם על הפנים.
אתם על זקן השבט, הפודקאסט שמנסה לפצח למה הזקן נהיה כל כך משמעותי עבור השבט הגברי. ובפרק הזה, הזקן ימתח להקשב. ניר גבעתי ושחר חיימוביץ' חוזרים לגיל 18 ומנסים להבין מה הקטע של זקנים בצבא.
בפרקים הקודמים הבנו שלזקן יש חלק משמעותי בעיצוב הזהות שלנו. אבל משום מה דווקא הצבא, מה שנחשב התפקיד הבוגר והמשמעותי הראשון של רובנו, שם הזקן הוא האויב הלאומי של מדינת ישראל. אימת הרסרים, תשוקת הממצדיקים. בקיצור, הוא לא פקטור בעיצוב האישיות. כדי שנבין מה הנהלים בקשר לגידול זקן, פתחנו את פקודות הצבא. תן לנו את זה שחר.
חל החובה על חייל לגלח את פניו מדי יום, לפני מסדר הבוקר או בטרם יציאתו למקום שירותו. חייל לא יגדל זקן או שפם, למעט אם קיבל היתר חריג לכך.
לרוב הישראלים יש זיכרון שקשור בזקן בצבא. אני בחיים לא אשכח את התקופה המדממת עד שקיבלתי פטור. וגם עומר סטאבי, קיבוצניק בן 32, שהזקן, בוא נגיד, הולך לפניו.
אני מגיל צעיר עם זקן, בשנותיי הראשונות לזקן, כיתה ח'-ט' כזה, עוד הייתי מתגלח, אבל באמת באופן גורף מכיתה י', אני עם זקן, ברזל, בזנת, אש, לא משנה מה, לא יורד.
עומר סטאבי הוא מאלה שהלוק שלהם אומר הכל. חולצה בסגנון סוף מסלול, ג'ינס ארוך וסנדלי שורש, אופניים עם סל מוזר מקדימה וזקן. ממש אי אפשר לדמיין אותו בלי זקן.
אז זה באמת היה סיפור, באמת לא רציתי להוריד את הזקן, לא משנה מה. עכשיו, מבחינתי זה כמו לקחת משהו ממני, משהו מהותי.
כשמדברים על צבא וזקן, הדוגמה המוקדמת ביותר כנראה לצבאות וגילוח מתקשרת לאלכסנדר הגדול. בקרב מול הצבא הפרסי, אלכסנדר הכין את החיילים שלו למלחמה, ואמר לקצינים לגלח את כל הזקנים של החיילים המקדונים. גם אלכסנדר גילח את הזקן, ויש כאלה שאומרים שהוא רצה שהחיילים שלו ייראו בדיוק כמוהו. אבל כנראה שיש הסבר הגיוני יותר לגילוח, כי בקרב פנים מול פנים, הזקן הארוך יכול להיות גם חיסרון, כי מי היה רוצה שימשכו לו בזקן בכזאת קלות?
אבל בוא נדבר שנייה באמת, אחלס. ממה היית מפחד יותר? לפגוש איזה ויקינג מזוקן עם גרזן, או איזה חייל מקדוני כזה שהוא כולו מחויד ומעונה ומגולח?
כנראה שהוויקינג המזוקן.
תודה רבה.
אבל משהו במנגנון של אלכסנדר הגדול עבד, כי היום רוב הצבאות בעולם אוסרים על גידול זקן. המדינות שכן מאפשרות לגדל זקן הן בודדות. הצבא הצרפתי, הגרמני, השוויצרי והאיטלקי מאפשרים לחיילים לגדל זקן, ובתנאי שיהיה מסודר, מטופח ולא ארוך מדי. אבל הנה דוגמה לצבא שהבין את הערך של זקן. כשחיילי דנמרק היו באפגניסטן, הם הבינו שהאפגנים מייחסים לזקן אדום אומץ. הצבא הדני אפשר גידול זקנים באופן מסודר, וככה החיילים הדנים יכלו להתאמע בקלות יותר באוכלוסייה.
סחטן על החבר'ה מדנמרק. באמת, לזקן יש המון פוטנציאל, גם מבחינת המורל וגם מבחינה מבצעית. נגיד, כך למשל את המסתערבים. אתה יכול לדמיין אותם בלי זקנים?
נכון. מסתערבים הם יחידה מיוחדת, אבל העמדה הכללית של צהל היא די שונה. אז תמתח להקשב לקבלת המפקדת שירלי, 2-3...
אוי ואבוי, אחונה, זה פלשבקים שאתה לא רוצה לקחת עליהם אחריות.
אז זאת שירלי יזן, לשעבר מקי טירונים במערך מגל, שתסביר לנו אחת ולתמיד מה הקטע של צהל נגד הזקן הישראלי.
העניין בטירונות הוא קודם כל מתחיל ונגמר בעניין המשמעת, כאילו זה כל מה שחונכנו לעשות בתפקיד הזה, ומהרגע הראשון, בעצם הדבר הכי בסיסי שמעבירים לחיילים זה את עניין הדיגום. קודם כל איך שאתה נראה, זה להבין שכשאתה לובש מדי צהל, אז אתה כבר לא ניר גבעתי, אני כבר לא שירלי יזן, אתה חייל בצהל.
שמישהו בבקשה יגיד לי מה הקשר בין דיגום למשמעת וגילוח. אתם יודעים כמה משמעת צריך בשביל לתחזק את הזקן, לטפח אותו ולפאר אותו?
ידעתי שאתה לא תשתכנע בקלות. אז בשביל זה הלכתי לשאול את הרס"ר לשעבר, דני גלבוע, שהיה רס"ר משמעת בפיקוד מרכז בין שנות ה-70 לשנות ה-90.
משמעת מתחילה מפה. בזה שאתה שומר על ניקיון וסדר, אתה גם בסדר בשאר הפקודות שאתה תקבל. והגילוח גם בא לעוד זה שזה ניקיון של הבן אדם.
אתה יודע, ניר, מעניין כמה מוחות היו צריכים להושיב בשביל למצוא את הפתרון המורכב הזה ליצירת משמעת. חייב לומר שבינתיים ממש לא השתכנעתי.
טוב, אתה קהל קשה. ובכל זאת, עדיין יש דבר שנקרא פטור זקן, ויש שלוש דרכים כדי לקבל אותו. האפשרות הראשונה היא להוכיח שאתה דתי ולקבל פטור על בסיס דת. השנייה היא פטור זקן רפואי, או האפשרות השלישית שהיא גם הפטור שהכי קשה לקבל. פטור על רצון חופשי. אז כדי להבין איך נצליח להוציא פטור זקן, רצינו לעזר במומחה, שנתן לנו את הטיפ הטוב ביותר איך לשמור על הזקן בצבא.
אני גלעד המזוקן. אני מנהל את קהילת המזוקנים של ישראל, שנקראת 972 Beards, שמונה יותר מ-4,000 חברים בפייסבוק. אני מוביל גם את המאבק של פטור זקן בצהל, כבר יותר משנתיים. אני עוזר לחיילים להוציא פטור זקן בצבא. אני אגיד למי ש... למי שלא ראה את הפרצוף שלי עדיין או לא רואה, הזקן הוא בערך בין אורך של 45 סנטימטר ל-50, משהו כזה. אז אם אני צריך לתאר את הזקן שלי, כמו שאתה אומר, כי זה פודקאסט, אז הוא ארוך ויפה. אחד הדברים שאנחנו מלמדים את החיילים ואת המלשבים זה שככל שאתה בא עם זקן יותר משמעותי, יותר ארוך, ככה הסיכוי שלך להוציא פטור זקן הוא יותר גבוה, ולא לסדר אותו, ממש להגיע, מה שנקרא, שהיד.
באותו זמן הייתי קצת לפני הגיוס ועבדתי בנאורים של הקיבוץ. והמדריכה הראשית השתחררה כמה חודשים לפני משריון. ושובצתי להתגייס לשריון. היא אמרה, תקשיב, אני השתחררתי לפני כמה חודשים ויש קטע בשיזפון לתת זקן על רצון חופשי. אמרתי לה, מה? מה זה הדבר הזה?
אוקיי, יש לי כמה עובדות חשובות לומר על חיל השריון שיסבירו למה אני לא מקבל את מה ששמענו עכשיו מסתיו וגלעד. עניין המשמעת בשריון הוא לוחות הברית של החיים. או כמו שכתוב בכל נקודה בשיזפון, הוראות אלו נכתבו בדם. לכן, כל שריונר יודע שהמשמעת הצבאית והצמדות לכללים הם אחד הדברים שישמרו עלינו בריאים ושלמים.
אז למה אתה נגד? זה נשמע שזה די חשוב.
חכה, אני ממשיך את המניפסט הזה, חביבי. אחת הדרכים ליצור את המשמעת הזאת היא לגלצח את הנעליים הרבה יותר מדי פעמים ביום. לעמוד בהמתנה לחדר האוכל בשני טורים ורק על משבצת ספציפית.
מה?
כן, כן. וצריך גם להתגלח כל בוקר ושוב לפני תקסים ושוב לפני יציאות שגם ככה קורות פעם במחזור בערך. הדרך אולי היחידה לפטור היא הדת. הנה, תשמע איך זה עובד בצהל באמת.
ואני עוברת חייל חייל, אם יש חייל שיש לו זיפים, אני שולחת אותו להתגלח, וזה גם דורש תגובה משמעתית, זאת אומרת כאילו לא עמדת במסדר.
מספר דרכים לזה, או מיד לשלוח אותו להתגלח, אם יש לך את הזמן, אם לא, להבין למה לא התגלח, ובמידה ויהיה צורך להעניש אותו, הוא צריך לעמוד למשפט.
זה מזכיר לי כמה אהבתי לפגוש רס"רים.
אם יש חייל עם פטור, אז אני צריכה שתוציא לי את הפטור ותוכיח לי שיש לך. ככה עובד המסדר בוקר כל יום בתירונות.
באמת, לרוב החיילים זה התרחיש שהגברים זוכרים. אבל במקרה של עומר סתיווי, הוא בחר בגישה פחות וטרנית.
או יותר וטרנית, אם אנחנו מדברים על צבא.
אמרה לי, לא משנה מה, ימות העולם, אתה ביום של הגיוס, מצטלם בחוגר עם זקן. אחרי יום-יומיים יגידו לך, תגלח פה, שם. תגיד להם, אני רוצה לחתום רצון חופשי. תתעקש.
אם אתה מגיע למסדר בוקר ויש לך זיפים, אפילו הכי בקטנה בעולם, זה כמו פאק בקוננות. זאת אומרת, לא עמדת למסדר, התגובה היא עונש.
3-4 ימים באמת אמרו לי, למה אתה לא מגולח, למה פה? אמרתי להם, אני רוצה רצון חופשי. הם הבינו שאני בא עם זה מהבית. זה כמו ששופט בא עם השריקה מהבית. הם הבינו שאני יודע. הם הבינו שעליתי על איזה שיטה שאין להם אפשרות באמת לאכוף אותה.
תגיד, ניר, אנחנו גם נדבר על הסיבה שהחיילים כל כך נאבקים על זקן? למה זה כל כך חשוב להם? למה הם מוכנים להיענש בשביל הדבר הזה?
זקן זה מעבר לזה שהוא זקן, זה הפנים. בן אדם שהוא בלי זקן, זה קצת מזכיר לי אנשים מבוגרים, אבא שלי שמתגלח כזה כל יום, וכשאני רואה אנשים עם זקן, אני מרגיש חופש. הזקן הוא מסמל את הבגרות עם הצעירות, לא להיות צעיר בפנים, צעיר במעשים, בחיים.
החוקים בצבא מאוד ברורים, אם זה להתגלח או לא להתגלח, אין הפקר בצבא, צריך להיות דברים ברורים ונכונים. שצריך להתגלח, זה צריך להתגלח, צריך לסדר את המיטה, צריך לסדר את המיטה, צריך... מה שצריך לעשות זה קודם כל להיות מסודר.
אבל כמו שאתם יודעים, החיים הם לא שחור ולבן.
לא רק חקי אתה מתכוון.
כן, יש גם חיילים שאין להם אופציה אחרת מלבד הזקן. חיילים שסבלו מהפצעים כמוני, או שהם נפלו בין הכיסאות, כמו ששירלי אומרת.
כמו שאנחנו מכירים את המערכת הצבאית, יש את מי שנופל בין הכיסאות. אבל יש פשוט את החיילים שזה פשוט מוריד להם את הביטחון העצמי, וזה מרסק אותם, ואני פשוט רואה את ההבדל בין חייל שהגיע כאילו ביום הראשון, והוא כזה, יש לו זקן, והוא מרגיש טוב עם עצמו לבושה, כשהוא מוריד את הזקן. וגם אני בתור מפקדת בת, באה, בודקת אותו, כאילו ממש עומדת, מסתכלת לו על הפנים. זה העמיד גם אותי וגם אותם במצב הכי לא נעים בעולם. והם בוכים על זה. זאת אומרת, זה כאילו מפקדת, אני יכול לדבר איתך בצד, ועם דמעות בעיניים. אני לא יכולה להסתכל על עצמי במראה. זה ממש מוריד לי את הביטחון, וכאילו חייל שהיה אומר לי, תארי לך אם היו אומרים לך, לא יודעת מה, להסתפר פה, לקצץ לך את זה, זה לא שווה ערך. ההגבלה ששמים עלינו בצבא זה כאילו איזה צבע עלק.
אתה יודע, זאת הבעיה שלי. כשאני חושב על מפקדים, אני חושב על אלה שאמורים לשבור את הראש מול המערכת בשביל להוציא את המקסימום עבור החיילים שלהם. איכשהו נוצר מצב שבו הכי קל להחליט על איזשהו אישור קו, אתם חיילים, צריך ליצור משמעת, אבל בואו לא נשכח, איך שלא נסובב את זה, אנחנו מתעסקים בבני אדם.
קודם כל הייתי מאוד מסכימה איתם, כאילו אין פה עניין של דיסטנס. הייתי מסתכלת להם בעיניים, וזה אני גם יודעת להעיד על כל שאר החברים שלי המאקים. אני מבינה אתכם, אתם צודקים, זה קשה. כאילו לתת את התיקוף הזה למה שהם מרגישים, כי גם ככה טירונות זה תקופה מאוד, אתה חסר עונים, כאילו בהתחלה של הדבר הזה, והמערכת הזאת מאוד מבילה, אתה נכנס וכאילו קודם כל לוקחת לך המון המון חופש. אז קודם כל הייתי מסכימה איתם ואומרת, אתם צודקים, והמערכת הצבאית מגבילה, ותעשו הכל כדי להוציא פטור. וכאילו פה לא היה לי את הממלכתיות של תואר המידות של צהל וכל הדברים האלה, לא, הייתי אומרת להם, תעשו הכל כדי להוציא פטור.
גבירותיי ורבותיי, זאת מפקדת נדירה. בשריון זה בחיים לא היה קורה.
מפקד האישי שלי הוא היה גם קיבוצניק מגבעת חיים, אז הוא אמר לי בתכלס כאילו, אתה צריך להתגלח, אבל נראה מה אפשר לעשות. אחרי כמה ימים בא אליי עם טופס, אישור זקן, רצון חופשי, חתום על ידי הרסר, והייתי 3 שנים עם זקן.
נו שחר, מה? אכלת את הכובע בסוף, אה?
כן, האמת שכן, ובשביל עומר סתיו הכובע הזה אפילו טעים לי. אבל לצערי הגישה של המפקדת שירלי ושל המפקד של עומר די נדירים בצהל.
לא, יש חוקים ברורים, טובים, הוראות מפורשות איך צריך לראות. אין, זה לא בא בהפקר. אני לא יכול לבוא להוציא פקודות חדשות, אין פקודות חדשות. אם כתוב צריך להתגלח, צריך להתגלח, יש פקודות.
בשנת 2016, השנה שבה אני ושחר היינו בצבא, הרמטכ"ל גדי איזנקוט הקשיח אפילו יותר את הנהלים בקשר לפקודות הגילוח. פטורי הזקן שהונפקו לחיילים מסיבות שונות עד אז, נקראו ונגנזו אל מול עיני החיילים. בעקבות אותה פקודה התעורר רעש ציבורי שבעקבותיו אפילו הוגשה הצעת חוק הקוראת לתקן ולתקף קריטריונים לגידול זקן בפקודות הגילוח. על הצעת החוק הזאת חתום יריב לוין.
שכבר הוכח לנו כמה פעמים שהוא יודע להעביר חוקים כשצריך.
אבל כמו שאתם מתארים לעצמכם, הצעת החוק נשארה בגדר הצעת חוק, וכנראה שהיא צברה הרבה מאוד אבק מאז.
זה היה יולי 2020, מתוקף תפקידי כמנהל הקהילה של המזוקנים. נחשפנו לזה שהרמטכ"ל כוכבי הוציא הוראה לבטל את פטורי זקן בצהל, וביטל פטורי זקן, רצו לצמצם את כמות המזוקנים, כולם איבדו את הפטור זקן בשלב ההוא, ונוצרה קריאה מהשטח לזה שיש בעיה, והתחילה להתעורר מחאה. אנחנו יצרנו מאבק פטור זקן, עשינו קמפיין מימון המונים, גייסנו 120 אלף שקלים, ואתרנו לבגץ. בעצם לקחנו צוות עורכי דין, ואתרנו לבגץ נגד האפליה, ולטובת הזכות של כל חייל לגדל זקן.
זאת לא הייתה הפעם הראשונה שקריאות החיילים הופנו לבגץ. ולצערנו, בכל העתירות נגד פקודות הגילוח, בית המשפט פסק שבמקרים אלו אין פגיעה שמצדיקה את התערבות בית המשפט בפקודות הצבא.
בקיצור, הצבא נשאר אטום, ובית המשפט בוחר שלא להתערב.
כן, ונשאלת השאלה למה? כי במהלך השנים הצבא ידע לעשות התאמות בין קוד הלבוש לבין הדורות המתחלפים בו. גזרות מדעי החיילות השתנו, לוחמים שודרגו למדים נוחים יותר, וגם תומכי הלחימה זכו לנעול נעלי חיר שהיו קלות יותר ומרשימות יותר. ועדיין, הזקן נשאר משהו שהצבא מסרב לאמץ. ב-2022, יותר מ-31% מבני ה-18 לא התגייסו לצהל, והמספר הזה עלה ב-3% בשש השנים האחרונות.
ברור שהתהליכים שמובילים למצב הזה שונים, והרבה יותר משמעותיים מנושא הגילוח. אבל במצב כזה, ולאור העובדה שהצבא הוכיח שהוא יודע לשנות כשצריך, אנחנו פשוט לא מוצאים סיבה טובה שימשיך להתעקש בקשר לזקנים.
הצבא יכול להגדיר קריטריונים ספציפיים ומאוד ברורים בקשר לזקנים. קריטריונים שהחיילים יהיו חייבים לעמוד בהם בשביל לשמור על הזקן שלהם, ובכך להראות את המחויבות שלהם למערכת ולהבין את המשמעת שכרוכה בגידול זקן בצבא.
וזה מה שנקרא שתי ציפורים במכה. אנחנו מקבלים גם שמירה על הזקן וגם פיתוח משמעת צבאית, ואפילו לא היו צריכים מוחות גדולים במיוחד בשביל לחשוב על זה. הלא דבר צהל, בכיף, מאיתנו אליכם באהבה גדולה.
עכשיו כל מה שצריך זה פשוט ליישם. האזנתם לזקן השבט. תודה לשירלי הזן, גלעד המזוקן, הרס"ר לשעבר דני גלבוע ועומר סתיוי שהשתתפו בפרק.
תודה גם לעידו אריאל וענבל גזית שהנחו אותנו בפודקאסט. ועוד תודה אחרונה לחיים גיל. הכל מאחורי הפתיח.
אני ניר גבעתי.
אני שחר חיימוביץ', וכמו שגלעד המזוקן אומר, שיהיה לכולנו בהצמחה.